רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות איטור, חברה בינלאומית למסחר והשקעות מקוונות. במשך יותר מעשור, איטורו ביססה את עצמה כחברה חלוצית בתעשיית הטכנולוגיה הפיננסית, פינטק, וקידמה מושגים חדשניים כגון מסחר חברתי וסחר במטבעות קריפטו. לצד פלטפורמות המסחר מונה למעלה מ-10 מיליון משתמשים מרחבי העולם, איטורו מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי השקעות המבוססים על בינה מלאכותית, חוכמת המונים, משין לרנינג ועוד. איטורו מגייסת למשרות במגוון תחומים, בקאנד, פרונט-אנד, פול-סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד. לכל המשרות הפנויות, בקרו בדף המשרות של eToro.com או הקליקו על הבאנר של איטורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. ספר יהושע מספר על מסע בזק צבאי, שבמהלכו הובסו מלכי כנען רבי העוצמה בקרב ושבטי ישראל ירשו את ארצם. זהו סיפור ניצחונו של עם המאמין באלוהיו, עובדי אלילים מתנשאים. אחרי דורות של שיעבוד במצרים ו-40 שנות נדודים במדבר, ניצבו כעת בני ישראל על גבולה של כנען, ארצם של אבותיהם אברהם, יצחק ויעקב. עתה ציווה עליהם אלוהים לתאר את הארץ מכל זכר לעבדות אלילים, מה שיצטרך ויצריך את חיסול המוחלט של התרבות הכנענית. הסאגה הזאת רצופה מעשה גבורה, עורמה, נקמה, משובצים כמה מהסיפורים הצבעוניים ביותר בתנ"ך. נפילת חומות יריחו, השמש העומדת דום בגבעון, הסיפור המוכר, שריפת העיר הכנענית הגדולה חצור. זוהי גם מסה גיאוגרפית מפורטת על נופה של ארץ כנען, שמתארת כיצד קיבל כל אחד מ-12 השבטים את נחלתו המסורתית בארץ המובטחת. אבל כפי שראינו כבר בעושים תנ"ך, יציאת מצרים לא ממש התחוללה כמתואר במקרא. זה היום הנחה מקובלת על רוב החוקרים. אז פרופסור ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב ומאיפה לא עוד.
שלום יותם, בוא נשמח להיות כאן שוב.
אז מה בדבר כיבוש כנען? כאן התאיות גדולות לא פחות מסיפור יציאת מצרים. איך צבא מרופעת או עם מרופעת שנודד במדבר על נשיו וטפיו, מגיח אל הארץ המובטחת אחרי עשרות שנים במדבר, יוצא פתאום למסע כיבושי מרואי כזה, ערב רב שמגיע למבצרים החזקים של ארץ כנען עם צבאות מקצועיים, זה בכלל אפשרי? זה בכלל משהו היסטורי? אפשר בכלל להתייחס לסיפור הזה בספר יהושע כמשהו היסטורי?
ובכן, שאלה טובה מאוד.
תודה רבה.
אני צריך לברר את העניין הזה היום בשיחה שלנו.
אולי אפילו שתי שיחות.
אולי שתיים, נכון, כן. כי הסיפור מורכב, לכן צריך שתי שיחות. זה מאוד מאוד מורכב ומסובך, אבל גם מרתק בצורה בלתי רגילה. ולמעשה נפעיל כאן את המתודה שכבר הפעלנו בעבר, כלומר, אנחנו נביא את הארכיאולוגיה על השכבות השונות שלה, כלומר, נחפור את הטילים, אבל גם נחפור את הטק.
הגיוני, ארכיאולוג חופר.
בדיוק, אבל גם בתור ארכיאולוג, אני גם מביא את המתודה הזאת אל להבנה שלי את המקרא, כלומר, אנחנו גם נחפור בטקסט המקראי, כדי לזהות את השכבות השונות על רקע תקופתם, על רקע מאוויי המחברים, ננסה להבין מה מנסים המחברים לומר לנו כאן, והאם מדובר כאן במחבר אחד או מחברים רבים, האם מדובר כאן באידיאולוגיה של תקופה אחת, או אולי יש כאן ריבוד של דברים.
תן לי לנחש שיש ריבוד של דברים.
יש רגליים לסברה.
אוקיי.
תראה, יותם, אני חושב שכדאי לנו רגע אחד להתחיל מתפיסת העולם של המקרא, לגבי כיבוש הארץ. שהתפיסת העולם של המקרא היא גם כן מסובכת, משום שלא מייצגת רגע אחד במקרא, משום שהטקסטים שמיד אני אפרט אותם ואני אצטט אותם, או יותר נכון אתייחס אליהם, הם ככל הנראה באים חלקם לפחות מתקופות שונות. אבל עדיין יש כאן איזו תפיסת עולם. בסופו של דבר, האדם הקורא את ספר הספרים היום, יש לו איזה מין כיוון, כן, של תפיסת המחברים את פרשת כיבוש הארץ. היא גם תפיסה גיאוגרפית, וזה מה שמעניין בה כל כך, כי הגיאוגרפיה לפי דעתי תמיד מרמזת אל התקופה, ומרמזת אל כוונות המחברים.
דיברנו על זה גם בסיפור של יציאת מצרים, נכון, שם גם שולט.
הגיאוגרפיה היא מאוד חשובה, כן, כמובן. אז ככה, המקרא אומר לך ככה, הנה גבולות ארץ ישראל, למשל בספר במדבר, כן? במדבר למדלת, יש שם גבולות ארץ ישראל, כפי שהמחבר של הטקסט הזה רואה אותו, כלומר, ארץ ישראל שממערב לירדן, אבל גם חלקים ממה שהיינו קוראים היום דרום מערב סוריה ולבנון, במושגים של הגבולות המודרניים של המזרח התיכון. כיבוש הארץ בספר יהושע מתרחש בחלק מן השטח הזה. לא כל השטח הזה נכבש על ידי יהושע. כלומר, כבר מההתחלה אתה מבין שיש איזה מין אידיאליזציה של גבולות ארץ ישראל, או אוטופיה של גבולות ארץ ישראל, אבל הכיבוש מתרחש רק בחלק מהשטח הזה, יש את סיפורי הכיבוש, יש את סיכום הכיבוש ביהושע י"ב.
זאת אומרת, מה שנדמה לנו תמיד כהגיעו, כבשו את הכל ומאז זה שלנו? לא מתאים אפילו לטקסט.
לא, ודאי שלא. הטקסט אומר לך בפירוש שלא. משום שבפרק י' ג' בספר יהושע, אחרי שמספרים את כל סיפור הכיבוש, ויריחו, והאי, והמלחמה עם מלכי הדרום בהר ובשפלה, והמלחמה בצפון עם מלך חצור וכדומה, ורשימת המלכים שהוכנעו ביהושע י' ב', ואז אולי כדאי לקרוא את זה, כי זה בהחלט, אני חושב, מעניין רגע לגשת את זה לטקסט, ואז לפתע פתאום, מיד בפרק הבא, בפרק י' ג', אנחנו שומעים דבר כזה. והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת. כלומר, מה שלא נכבש.
בפירוש.
כל גלילות הפלישתים, וכל הגשורי, מן השיחור אשר הפני מצרים ועד גבול עקרון צפון על הכנעני תחשב. חמשת צרני פלישתים, והזתי והשדודי וכו' וכו', וזה נמשך ככה הלאה. כלומר, הטקסט אומר לך, תראה, הנה הגבולות. הנה הכיבוש, עכשיו בואו נראה מה נשאר. הם עושים ממש גיאומטריה כאן.
וזה מעניין, כי הגיאומטריה הזאת, הגיאוגרפיה הזאת קיימת.
לחלוטין, והיא גם מדויקת.
כן.
היא קיימת והיא מדויקת. ואז זה לא נגמר בכך. ואז בשופטים פרק א', המחבר אומר לך, זה לא משנה שזה לא אותו מחבר ככל הנראה, אבל הוא אומר לך, רגע, רגע, יש עוד משהו אחד. בתוך הגבולות של השטחים שנכבשו, בתוך השטחים שנכבשו, עדיין נותרו ערים כנעניות שלא הוכנעו, והמחבר רואה בהן את שורש כל הרע. כלומר, הערים הכנעניות האלה והתושבים שלהם, הם שיובילו את בני ישראל בעתיד, הנראה לעין, לעבודת אלילים. כלומר, שורש הרע נמצא בזה...
מהמקום שהוא כותב את
הדברים. ברור, שורש הרע נמצא בכך שגם בשטח שנכבש לחלוטין לא הוכחדו ערי כנען, כן? זאת בעצם המסגרת. צריך להבין את זה כשניגשים לסיפור הכיבוש, את הגיאוגרפיה שעומדת מאחורי העניין. עכשיו, הכיבוש עצמו, הסיפור עצמו, הוא סיפור שכבר ציינתי אותו בספר יהושע, הוא מספר כך. קודם כל, הייתה פרשת יריחו, חצו את הירדן. כשחצו את הירדן, נתקלו ביריחו. הכניעו את יריחו.
זה באמת העיר הראשונה בגיאוגרפיה שחוצים את הירדן, נתקלים ביריחו?
כן, כשאתה מדבר על הערים הגדולות של תקופת הברונזה, נאמר, או הערים הגדולות של ארץ ישראל. כן, כן, כשאתה חוצה את הירדן, אתה פייסינג יריחו. אחר כך התחילו לעלות בהר, כשאתה עולה מיריחו בהר לכיוון מערב, אתה נתקל, נגיד, באזור בית אל. באזור בית אל, מספרים על כיבוש האי, פרשת כיבוש האי. ולאחר פרשת כיבוש האי, יש את עניין הגבעונים, הגבעונים שמעו את שמועת כיבוש הארץ וכוחו של יהושע, והם באים לבקש על חייהם. ולאחר העניין הזה שהוא מעניין מאוד, ולא בדיוק קשור לפרשת הכיבוש, אבל נעזוב אותו כרגע בצד, מסופר לך שהתארגנו המלכים של ההר הדרומי והשפלה, למלחמה נגד יהושע, והובסו במלחמה. ולאחר מכן, יש מלחמה בגליל, כן? מלחמת מי מרום, כשהעיר המובילה אותה נגד יהושע ואנשיו וכוחותיו, היא חצור.
זה הקלאסיקה, אגב, שלומדים בבית ספר.
כן, זה סיפור הכיבוש בעצם. כן. עכשיו, כבר שאתה מספר את הסיפור הזה, יש כאן איזה בעיה ראשונה שאני רוצה לרמוז עליה, כפתיח, כפרומו, למה שיבוא. שים לב שליבת ההר של ארץ ישראל מצפון לירושלים לא מופיע בסיפור הכיבוש. אין כיבוש של, נגיד, הטריטוריה של נחלת אפרים. אין כיבוש של הטריטוריה של נחלת מנשה. אין כיבוש של אזור העיר שומרון, בירת ממלכת ישראל. אין כיבוש של סביבת העיר תרצה, בירת ממלכת ישראל. אין כיבוש בעבר הירדן. למה? הרי, נגיד, בוא נחשוב רגע אחד. הגלעד היה בסופו של דבר חלק מתקופת הברזל, כלומר תקופת המקרא, היה חלק ממלכת ישראל.
והיו שמרים חזקות, זאת, היה מה לכבוש.
היה מה לכבוש, בוודאי. אז מדוע השטחים האלה לא נכללים בתוך סיפור הכיבוש? זאת כבר הנקודה הראשונה שצריכה להטריד את הקורא את סיפור הכיבוש. עכשיו אני מציע יותר שאנחנו נלך בצורה הזאת. קודם כל בוא נראה מה אמרו החוקרים בעבר על פרשת הכיבוש. תמיד טוב לחזור אל ראשוני המחקר, כי זה יוביל אותנו נכון, אני חושב, בדרך הפתלתלה הזאת שאנחנו רוצים ללכת בה היום. ובכן, כדי לנסות להביא את הארכיאולוגיה לידי ביטוי, אתה צריך תאריך. הארכיאולוגיה היא תלוית תאריך. אין עזרה לארכיאולוגיה אם אתה לא יודע איפה אתה. כשאתה מכניס את ה...
כמו שאמרת פעם, הקרקע המוצקה.
כן, אתה נועצת לקרדום באדמה, אתה חייב לדעת איפה אתה. ואז השאלה הייתה, איכן לחפש, ובראשית המחקר, אני מדבר עכשיו השנות נגיד ה-20 וה-30 של המאה הקודמת.
אני הייתי עוד יחלה יריחו.
כן, כן, לא, אבל איכן ומתי, יותר נכון בעצם, אני צריך להגיד. גם איכן, השילוב של איכן ומתי. אז גם המתי אולי אפילו לפני האיכן. ואז החוקרים הראשונים, שנות ה-30, שנות ה-20, של המאה ה-20, לפני כמעט 100 שנה, מה הם אמרו? אמרו ככה, תראו, יציאת מצרים התרחשה על פי תפיסתם בימי רמסס השני. הם קראו אותה כסיפור היסטורי. בעיקר חוקרים אמריקאים שבאו מהכיוון של נגיד בתי הספר האבנגלים. יציאת מצרים התרחשה בימי רמסס השני. ההזכרה הראשונה של ישראל כאנשים בארץ ישראל נמצאת באסטלה של פרעה אומר נפתח, שהוא בסוף המאה ה-13, הוא הבן של רמסס השני.
זה הזמן בדיוק להרחיב אולי על המצבה הזאת, למרות שכבר הזכרנו אותה.
נכון, אז המצבה הזאת היא מצבת כיבוש, שכתובה בצורה של שירה, כן? והיא מספרת על מסע כיבוש של מר נפתח, בסוף המאה ה-13, לפני הספירה, קרוב לשנת 1200, נאמר לפני הספירה, והוא מספר שהוא כבש ערים, הוא כבש את גזר ואת אשקלון ואת גזר ואת ינועם, עיר שנמצאת באיזשהו מקום, נגיד בצפון מזרח ארץ ישראל, נקרא לזה כך בשלב זה, ואז הוא אומר את המשפט המפורסם, הוא שם ישראל אין לו זרע. כלומר, חיסלתי את ישראל, אבל השם ישראל מופיע שם באסטלה, באירוגליפים, עם מגדיר של אנשים. כלומר,
רק
ישראל...
רק כדי להסביר למאזינים, הכתב האירוגליפי יש בו גם מילים, אבל גם מושגים, שאחריהם יש איזשהו מגדיר, למשל, למקום,
נכון,
לקבוצת אנשים,
נכון.
ובמקרה הזה כתוב ישראל כשם, ואחריו, מי הם אותם ישראל? קבוצה.
זה לא הר, זה לא נחל,
בדיוק.
זה אנשים.
וזה מאוד מעניין, אגב, אפשר למצוא את זה ברשת, אני אעלה אולי לפוסט של הפרק הזה, בעמוד של עושים היסטוריה, את המיקום המסוים הזה, ותוכלו לכתוב
נכון.
לעצמכם איך כתבו את ישראל בהירוגליפית.
וכל הנוסע אל המוזיאון בקהיר, יתכבד כן. ויגש לראות המוזיאון המצרי, יראה שם את אסטלת מר נפתח, שאפילו בגיר סימנו שם. כן, ברור, כן. בשביל לפני הרבה שנים. והם סימנו אפילו אז בגיר עבור התיירים הישראלים, את המקום שההירוגליפים אומרים ישראל. וזאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן במצב שבו יש כבר ישראלים בארץ ישראל בסוף המאה ה-13. ולכן, משני הדברים האלה, חוקרים כמו, נגיד, החוקר הדגול, אולברייט, שהיה מאבות הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כיוון את החיפושים שלו לסוף המאה ה-13, אם אנחנו נמצאים בין יציאת מצרים בימי רמסס השני, שמלך הרבה מאוד שנים במאה ה-13, ומר נפתח שהוא בסוף המאה ה-13, באיזשהו מקום סביב 1230, נאמר.
שמע, נשמע הגיוני.
נשמע סופר הגיוני.
אבל?
לא נכון.
לא נכון.
אבל בהתחלה כן.
או, בלבלת אותי לגמרי, זה דורש הסבר, נראה לי
ברור.
קצת יותר מעמיק.
משום שכן, אמרנו הרי שהיה נראה הגיוני לחלוטין, שהכיבוש מתרחש באיזה תאריך, שאנחנו כמעט יודעים אותו, נגיד 1230, 25, לפני הספירה, ואז אמרנו, אבל לא, אבל לפני שאומרים לא, כדאי להגיד כן.
כן.
מדוע?
אוקיי.
משום שבתחילת המחקר היה לרגע, נראה שהכל מסתדר...
כל הפאזל יושב
הכל
טוב.
הכל פאזל יושב טוב לחלוטין מוצק. מדוע? משום שהיו חפירות אחדות שלכאורה העלו נתונים שטעמו את התיאור הזה. כלומר, אולברייט עצמו חפר בשנות ה-20, סוף שנות ה-20, באתר בשם תל בית מירסים, בשפלה הגבוהה, ושם גילה שכבת חורבן, שהוא, על פי הנתונים שעמדו בפני הארכיאולוגים באותה עת, יכול היה לתאריך אותה בערך בסוף המאה ה-13. ולאחר מכן הוא עצמו חפר בבית אל בשנות ה-30, וגילה שכבת חורבן דומה. ובמקביל הבריטים חפרו בלחיש בשפלה, וגילו שכבת חורבן דומה. ושנים, 20 שנה או לאחר מכן, פחות או יותר, כבר לאחר הקמת מדינת ישראל, חפר יגאל ידין חפירות גדולות ומקיפות בחצור, ושם זיהה גם כן שכבת חורבן דומה, גדולה, של הרס טוטלי של העיר, שאפשר היה על פי הנתונים שהיו מולו אז לתאריך בסוף המאה ה-13.
נו, כלומר, הכל לכאורה, נשמע לי מושלם.
כן.
אז מה הבעיה?
לכאורה הדבר היה נראה מושלם, והנה יש בידינו את כיבוש הארץ, ואני רוצה גם להזכיר לך שהעניין הזה היה מבחן מאוד חשוב, כי צריך לעשות רגע זום אאוט ולהבין אותו על רקע המאבק הגדול בין נגיד גישה יותר מסורתית לסיפור המקראי, לבין הגישה היותר ביקורתית שהייתה נחלת החוקרים באירופה עוד לפני המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כלומר המחקר הגרמני שבא מהמאה ה-19 למעשה.
וזו ההזדמנות אגב להפנות את המאזינים שלנו לפרק שעשינו שקראנו לו ההיסטוריה של ההיסטוריה, אנחנו מרחיבים שם על העניין הזה וזה מאוד מעניין לשמוע.
נכון, ואז, זאת אומרת, וכאן מה היה נראה? אמרנו, כשדיברנו על ההיסטוריה של ההיסטוריה, אמרנו ששני מקרי המבחן שהחוקרים הארכיאולוגיים השתמשו, אלו שבאו מהכיוון השמרני, השתמשו בהם כדי להוכיח את הכשל במחקר הביקורתי של המקרא, שבא מאירופה, בעיקר מגרמניה, אירופה פרוטסטנטית, אפילו הייתי אומר, כבר בסביבות שנת 1800, ואם תרצה אפילו לפני כן.
הם רצו לחבר את המקוש, כן, את המקוש לספר,
בדיוק,
בשתי הידיים.
הם אמרו, תשמעו, אפשר לבוא עם המקוש ולהוכיח שהם טעו, כן. החוקרים הביקורתיים. ואז איפה בחנו את זה? בחנו את זה בשני עניינים שאפשר היה כאילו להוכיח, כלומר, כיבוש הארץ זה כן או לא. יש חורבן, אין חורבן בזמן המתאים. זה, התשובה היא בשלילה או לחיוב. והוא הדין גם בסיפור ממלכת הזוהר, נגיד של המלך שלמה. שאפשר להביא מונומנטים, ולהראות שהמונומנטים האלה, אם אפשר לקשור אותם אל יהודה וירושלים, הרי הנה לך את ההוכחות לקיום ממלכת הזוהר. אלא שלקח קצת זמן אצל חוקרים אחדים קודם, אחרים אחר כך, אבל חלום גילוי העדויות לכיבוש כנען נגוז.
אז
כן, הנה כאן אני איש בשורות רעות.
אבל מה, יש שכבות חורבן, פרופסור פינקלשטיין, הכל קיים, יש, אתה יודע, את השכבה הזאת שראינו בסיור שעשינו במגידו, קו אפור שחור שאתה אומר, הנה פה הייתה שריפה.
נכון.
איך זה לא מסתדר?
זה לא מסתדר מ4 כיוונים יותר. יש, כן, ארבעה? כן, זה מכל הכיוונים, כן. אתה, המצב לא טוב.
בוא תשכנע אותי ואת המאזינים.
המצב לא טוב, בוא נראה. אנחנו עכשיו נדבר על 4 עניינים שונים. אחד, עניין הארכיאולוגיה, השני, התמונה הרחבה נקרא לזה, השלישי, מצרים, והרביעי, המקרא.
אוקיי.
ומכל הכיוונים האלה, הבשורות לא עומדות להיות מי יודע מה מזהירות, אני אומר את זה כך בלשון המעטה. מבחינה ארכיאולוגית, היו שני עניינים חשובים שהתבררו בצורה דרגתית. ראשית, כבר אז, בשנות ה-30, נאמר של המאה שעברה, היה ברור שערים רבות שנזכרות בפרשת הכיבוש, כלל לא היו מיושבות בתקופת הברונזה, המאוחרת. כלומר,
מה שאתם אוהבים לקרוא אנכרוניזם בטקסט.
נגיד שיש כאן אנכרוניזם, נכון, כן. כלומר, איי לא, האתר של האיי, שמקומו די ברור, כן. חורבה, חורבה גדולה שנמצאת באזור בית אל, היא נקראת גם בערבית אתל, שפירושו האיי, רוין, כן, okay. החורבה, החורבה. ובכן, האיי לא הייתה מיושבת, יריחו ספק אם הייתה מיושבת, גבעון לא הייתה ככל הנראה מיושבת, חברון לא הייתה ככל הנראה מיושבת, ערד לא הייתה מיושבת באותה עת. כלומר, הדברים הלכו והצטברו והלכו והסתבכו. רבות מן הערים שנזכרות בפרשת הכיבוש, לא היה בהם כלל יישוב בתקופת הברונזה המאוחרת, לפחות לא במאה ה-13 לפני הספירה.
אבל בהמשך? כן,
בהמשך הם היו מיושבות, ואז כמובן נשאלת השאלה על איזה רקע מסופר הסיפור, נכון מאוד, בדיוק. ויתרה מזו, ככל שהאפשרות שלנו לשלוט בקרונולוגיה הלכה והשתפרה, גם עוד לפני הקרבון 14, הפחמן 14, גם שליטה בקרונולוגיה דרך עדויות של ממצאים מצריים, נאמר שיש להם תאריך מוחלט, הסתבר לנו, ולאחר מכן עם הפחמן 14 בשנים האחרונות עוד יותר, הסתבר לנו הערים האלו של תקופת הברונזה המאוחרת שקרסו וחרבו בסוף התקופה, זמן החורבן, פרק החורבן, היה יותר תהליכי מאירוע. כלומר, מדברים כאן על תהליך שלקח שנים, 100 שנה, אולי יותר מ-100 שנה.
זאת אומרת, לא מקיפים את חומות יריחו 6-7 פעמים והן נופלות, אלא יש איזושהי
כן,
דרדרות.
ולא גנרל אחד, שהולך בסך עם חייליו והורס עיר אחרי עיר, נגיד, ניתן למצבי שהולך עם החייליו, ניתן לו מה? שנה, שנתיים, חמש, עשר, אוקיי?
זה לא אלכסנדר
לא מוקדון. לא, לא מאה, 150 שנה. ראה, יותם, חצור, אנחנו יודעים היום שחורבנה התחולל באיזשהו מקום, נגיד 1250, 1230, 25 לפני הספירה. מגידו חרבה לא לפני שנת 1100. כלומר, יש לנו כאן 130 שנה או 150 שנה בין האירועים האלה. ויש דוגמאות נוספות. כלומר,
רואים באמת במגידו איזושהי הידרדרות בהיקף העיר, התעמצמות שלה, דברים
כן, כאלה? כן, אנחנו רואים בהחלט במגידו, זה חידוש גדול שאנחנו הצענו אותו למחקר בשנים האחרונות, שאנחנו רואים שם הידרדרות של העיר, ואולי אפילו כמה שלבים של disturbance, אנחנו קוראים לזה, של הפרעות במהלך ההיסטוריה של העיר, עד לבסוף שהיא קורסת.
אבל אתה אומר, בטוח זה לא אירוע אחד דרמטי גדול של שנת מצור ואחריה חורבן.
נכון, נכון. אז אנחנו מדברים על תהליך, ולכן זה מחבל קצת, או מערער את האפשרות לפרש את פרשת הכיבוש ככיבוש על ידי, כן, פלישה צבאית שבאה, נגיד, מן המדבר, על ידי יהושע ובני ישראל שבאים איתו. אז זה מצד הארכיאולוגיה. עכשיו יש לי עניין התמונה הרחבה שאני תמיד מטיף לה. אנחנו כולנו, רבים מאיתנו, חטאו בחטא הקדמון הזה, שהוא לתלוש את ההיסטוריה של ארץ ישראל מההיסטוריה של המרחב כולו, משום הסיפור המקראי. זה לא יכול להתרחש, זה דבר לא נכון לעשותו. אפשר לקרוא את הסיפור המקראי בתוך כבוד גמור, כן, אבל צריך לראות אותו על רקע הסביבה הגדולה יותר. עכשיו, כשאנחנו עושים זום אאוט מהאזורים שלנו, של חצור ומגידו ולחיש, ומה אמרנו שם, והאי ויריחו וכדומה, זה הכל בתחום ארץ ישראל ממערב לירדן, נגיד מחצור דרומה, נכון? פחות או יותר, או באיזשהו מקום, מהגליל דרומה. אבל
200-300 קילומטר, ברוחב של 60-70,
כן, כן, זהו. נכון. ושם יש שכבות חורבן, בסוף תקופת הברונזה המאוחרת, זה נכון, לא בכל מקום, אבל יש. אבל אנחנו יודעים שהקריסה הגדולה בסוף תקופת הברונזה המאוחרת הקיפה שטחים הרבה יותר גדולים. כלומר, בחוף הסורי. כלומר, הייתי אומר את זה כך, מיוון במערב, העולם המיקני, דרך עולם החיטים, אל צפון סוריה, אל החוף של סוריה, עיר הגדולה, עיר הסחר הגדולה, אוגרית, בחוף הצפוני של סוריה, אל ארץ ישראל, ואם תרצה גם בסוף לקריסת מצרים, במידה זו או אחרת. כלומר, החורבנות בארץ ישראל הם מרכיב בתוך התשבץ הגדול, שהוא, או הפסיפס הגדול, שהוא החורבן, הקריסה של התרבות בסוף תקופת הברונזה המאוחרת.
אז אולי יהושע הוא כובש גדול כמו אלכסנדר שהיה אחריו וכבש את כל האזורים. אני לא צוחק, אולי זה מה שקרה.
תראה, אתה
לא
צריך להניח אז שיהושע זה שכבש את ממלכת החיטים, כן?
לא סביר.
או את מיקנה, כן, בפלופונס, אז זה לא, לא, לא ממש סביר, או את קפריסין, כן, נחריב או הוריד אותה מגדולתה.
לא
בוא
סביר.
נגיד ככה, לא לגמרי סביר.
אוקיי.
בלשון המעטה.
כן, אוקיי.
העניין השלישי שנוגד את קבלת הסיפור המקראי כסיפור היסטורי, הוא עניין מצרים. תראה, שלטון מצרים בארץ ישראל היה שלטון מוחלט מאז ימי תחותמוזיס השלישי, תחותמוס השלישי. זה מלך הראשון שכבש את ארץ ישראל במאה ה-15 לפני הספירה, והשליט בשלטון מצרי, וכנען הייתה באותו זמן פרובינציה של מצרים.
שזה אגב דבר מאוד מעניין, סיפרת לי על זה באחת השיחות הקודמות, ארץ ישראל כנען רוב הזמן הייתה מצרים, אנחנו, קשה לנו קצת להבין את זה או לתפוס את זה היום, אבל היינו מצרים.
350 שנה.
כן.
בערך, מצרים שלטה, תחשוב רגע אחד, זה כמו אורך השלטון העותומני בארץ ישראל בערך. 350 שנה.
ואת זה אנחנו זוכרים היטב, אנחנו יודעים להתייחס לתקופה.
כן, כן, שלא זז כאן עיפרון לשולחן מצד לצד, בלי שהמצרים קיבלו נתנו אישור לכך.
זאת אומרת, המצרים זה אנחנו, בגדול. כן.
אתה מבין, אנחנו יודעים שהיו כאן חילות מצב, אנחנו יודעים שהיו כאן פקידים, אנחנו יודעים שהיו כאן מרכזי שלטון מצרים, כלומר, היו כאן מבצרים מצרים.
כי אתה יודע, כולם נורא זוכרים את הכיבוש האשורי, או את הבבלים, אבל שוכחים שלפני זה היו פה מצרים.
אתה יודע למה? זאת בדיוק הנקודה. משום שהמקרא לא מזכיר את הכיבוש, את הכיבוש האשורי, אתה יכול, הוא לא מזכיר אותו כלשונו, אבל אתה יכול לחוש בו,
כן.
בטקסט המקראי, גם את מסעות אשור, של תגלת פילסר השלישי, נגיד, כן, אתה יכול לקרוא עליהם בטקסט, או של סלחרי, ואתה יודע עליהם מן הטקסט המקראי.
ואת גלות בבל בוודאי.
בוודאי, בעוד שהטקסט המקראי לא מספר על המצרים, וזאת בדיוק השאלה.
מעניין.
כיצד זה, בדיוק השאלה, כיצד זה שהסיפור שמתאר את כיבוש הארץ, אין בו שום התייחסות לעובדה שהארץ הייתה בשלטון מצרי, כן, כי הטקסט מספר לך כאילו ערי מדינה כנעניות. אבל למעשה הם היו הרי מדינה קנעניות חסרות כוח, תחת שלטון מצרי מאוד עוצמתי. והנקודה הרביעית היא מצד המקרא עצמו. מקרא עצמו...
שם יש סתירה?
מעורר שאלות.
אוקיי.
כן, מעורר שאלות. שהאמת היא ניתנת לאמר שהחוקרים הגרמנים לעגו לאולברייט ותפיסתו כבר בשנות ה-30. מיד כשאולברייט התחיל לפרסם את העבודות על תל בית מירסים ובית אל, הם לגלגו במידה רבה על העניין הזה, כי הם ראו את הדברים בצורה שונה לחלוטין. אז נשאלו הרבה שאלות. קודם כל נשאלו שאלות כיצד זה. יש מסורות כיבוש שונות בטקסט המקראי.
זאת אומרת, בטקסט המקראי עצמו יש מספר סיפורי כיבוש?
יש ז'אנרים אפילו שונים של כיבוש. ויש סיפורים שונים, כן.
כי רוב האנשים לא מכירים, אנחנו מכירים את המיתוס של יהושע, הכובש הגדול, וזהו.
אבל אני מפנה את ציבור השומעים, המאזינים, לפתוח את המקרא, את התנ"ך, ולקרוא בספר שופטים פרק א', ששם יש סיפורי כיבוש מקומיים כאלה. כאילו לא היה כיבוש אחיד, אלא כאילו כל מיני שבטים, כל אחד עשה לעצמו דין, והשתלט על עיר כנענית בתחומו.
אז איזה גרסה נכונה?
אז זאת השאלה, איזה גרסה נכונה? מה הולך כאן? Okay. מדוע יש גרסאות שונות של הכיבוש? אנחנו נדבר על זה, נתייחס על זה בהמשך.
60 שניות על רישוי ניהול יערות. פינה בחסות טורק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. עץ הוא חומר הגלם במגוון רחב מאוד של תעשיות ומוצרים, מבנייה וריהוט ועד מוצרי נייר שונים. הדרישה לעץ הביאה לעלייה חדה בקריטת יערות לאורך המאה ה-20, והיום אנחנו הצרכנים מבינים טוב יותר את ההשלכות של פגיעה כזו בטבע. אז מה עושים? איך אנחנו, הצרכנים הסופיים של מוצרים מבוססי עץ, יכולים לוודא שחומר הגלם ממנו עשוי מוצר או שירות שאנחנו צורכים לא הוביל לפגיעה ביערות? התשובה היא רישוי ניהול יערות. ב-1993 הוקם גוף בשם The Forest Stewardship Council, או FSC, שהוא ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח, שמעניק לעסקים שעומדים בדרישות סף מסוימות אישור, סרטיפיקציה, המעידים על כך שהעץ המשמש במוצריהם הופק בדרך שאינה פוגעת בסביבה. למשל, הרישוי מאשר שהיער ממנו הגיע העץ מנוהל באופן שמשמר את המערכת האקולוגית של היער על כל היבטיה, מהגנה על בעלי חיים בסכנת הכחדה ועד שמירה על איכות חייהם ופרנסתם של האנשים שעובדים ומתגוררים בסביבת היער. כולל למשל אוכלוסיות ילידות שעבורן היער הוא במקרים רבים לא רק מקור מזון וחומרי גלם, אלא גם חלק מהזהות התרבותית שלהם. אם איכות הסביבה חשובה לכם, חפשו על המוצר את הסימון המעיד על רישוי ניהול יערות. כל מוצרי ההיגיינה, מבוססי הנייר של טורק, מגבוני ידיים וכדומה, עומדים ברישוי ניהול היערות, וטורק מקפידה על כך שעל כל עץ שנחרט לצרכי הפקת נייר, נשתלים 3 חדשים במקומו. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים. במסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
מדוע בספר יהושע יש כיבוש רק ממערב לירדן? שאלה גדולה.
היו עממים מהצד השני, אנחנו יודעים את זה.
והיו ישראלים שישבו שם לאחר מכן, בצד השני. אז למה אין סיפור כיבוש לעבר הירדן?
אולי נתנו להם להיכנס לשם.
המקרא מספר שלא נתנו במקומות אחרים, אבל ביהושע, נדבר עכשיו רק על ספר יהושע.
כן.
תכף אנחנו נזכיר שבמקומות אחרים בטקסט המקראי יש סיפורי מלחמה בעבר הירדן.
יש גם סיפורי תנו לנו לעבור.
נכון.
בצד המזרחי.
נכון מאוד. אז זאת הנקודה השנייה. נקודה שלישית, שוב, אני חוזר אל מה שאמרתי קודם, מדוע עניין מצרים בכנען לא נזכר בכלל. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הם רצו להעלים את העובדה הזאת, אבל השאלות האחרות עדיין עומדות, כן?
אבל יכלו מבחינת ההיגיון להגיד, יצאנו מארץ מצרים, הגענו לארץ כנען המצרית ונלחמנו במצרים החזקים.
והבסנו אותם, זה עוד יותר מהלל ומשבח ומקלס את המיתוס, אותם ואת יכולתו, ואת יכולת אלוהי ישראל להביא לכך, כמובן, כן? והנקודה הרביעית שהיא לא פחות חמורה וכבר פחות יותר הזכרנו אותה בשיחות קודמות פה ושם היא הנקודה הבאה. היום מקובל בין כל החוקרים, כל החוקרים, גם החוקרים השמרנים, שספר יהושע לא נכתב לפני סוף המאה השביעית לפני הספירה, סיפור הכיבוש בספר יהושע. כלומר, אם אתה רוצה לומר שמדובר כאן בסיפור היסטורי, אתה חייב להראות של הסיפור הזה יש מקורות קדומים, קודמים. כלומר, שמחבר בסוף המאה השביעית, השתמש במקורות קודמים, כתובים, כדי לספר את הסיפור. ואנחנו יודעים היום שלמעשה בישראל הקדום, גם בממלכת ישראל וגם בממלכת יהודה, אין כתיבה מקיפה של טקסטים לפני, נגיד, שנת 800 לפני הספירה. ואז נשאלת השאלה, כיצד ידעו אם מדברים על משהו שהתחולל בסוף המאה ה-13? נאמר, נגיד שכבר התחילו לכתוב, נגיד, ב-750. עדיין אנחנו מדברים על משהו של 400 שנה פער, או יותר, 450 שנה. תחשוב רגע אחד, מה אתה היית יודע היום על משהו שהתרחש בשנת 1500 או 1550 ללא כתיבה רציפה?
זאת אומרת, אם לא היו לנו את ציורי דה וינצ'י מהרנסנס, מה היינו יודעים על אותה תקופה?
נכון, לא הייתה, כלום. בדיוק. אז זאת שאלה מאוד מאוד מטרידה. וכל הדברים האלה יחד מציבים סימן, כל הראיות האלו יחד מציבות סימן שאלה מסוים, לפחות נאמר את זה, על קריאת הסיפור כסיפור היסטורי כפשוטו. אני נזהר בדבריי כאן. אני לא רוצה להגיד, אני בדרך כלל לא בעולם של שחור ולבן, כשאני ניגש אל הטקסט המקראי. כמעט אף פעם.
למרות שהשימו אותך הרבה פעמים ביותך שחור לבן.
כן, אבל האשמות הן לא האשמות של אנשים שקוראים את מה שאני כותב.
אוקיי, מקובל.
כן, בדיוק. אני נזהר מאוד בדברים האלה, משום שלא בגלל שאני נזהר, משום שאני חושש ממשהו, משום שאני באמת חושב כך, שאי אפשר לגשת לטקסט המקראי במובנים של שחור ולבן. כמעט אף פעם. אז גם כאן הייתי נזהר בדבריי, ואומר, זה לא נראה שיש לנו כאן סיפור היסטורי שקוראים אותו כפשוטו. נאמר כך, זה מספיק לי בשלב הזה של השיחה. ולכן אנחנו ניצבים עכשיו יותם בעצם בפני שתי שאלות. מה באמת קרה בסוף תקופת הברונזה המאוחרת?
שאלה קטנה כזאת.
קטנה, לא.
שטויות. נענה עליה בשלושה משפטים.
שש, כן. והעניין השני, כיצד להבין את סיפור הכיבוש במקרא?
אם הוא לא היסטורי.
כפשוטו. אם הוא לא היסטורי כפשוטו, אז מה הולך כאן?
אז מה הולך כאן?
רגע, אז קודם כל אני רק רוצה להזכיר, לפני שממשיכים הלאה, לא ניכנס לזה כרגע לעומק הדברים, כבר דיברנו על זה באחת השיחות הקודמות. מה באמת קרה, זה דבר שאנחנו יודעים עליו היום יותר ויותר, גם בזכות המחקרים המתקדמים, של קודם כל פחמן 14 שנותן תאריך, ולאחר מכן אנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון המחקרי האקלים. ברור היום שקודם כל שהתרחש אירוע גדול בכל האגן המזרחי של הים התיכון, מטורקיה של היום בצפון ועד מצרים בדרום, ומיוון במערב ועד סוריה לפחות במזרח, נאמר ככה, כן?
אירוע אחד דרמטי או אירוע מתגלגל?
אירוע תהליך, אירוע תהליכי. לפני שהאירוע הזה התחולל, היו בשטח הזה אימפריות גדולות, החיתים ומצרים, ממלכת אוגרית ששלטה בסחר נחושת, ארמונות בעולם המיקני וכדומה, ערי הסחר הגדולות כמו אוגרית וערי ארץ ישראל של תקופת הברונזה. כשהתהליך הזה מסתיים, כל אלה אינם, השחקנים האלה לא במגרש לחלוטין, ואל המגרש עולה קבוצה אחרת. הקבוצה שעולה אל המגרש עכשיו היא קבוצת הממלכות הטריטוריאליות, ביניהם ישראל ויהודה. זה תהליך ארוך, אבל העולם הישן קרס לחלוטין, נעלם, אולי אחד התהליכים הגדולים ביותר בהיסטוריה, לפחות של האזורים האלה של העולם. הייתי משווה אותו, במידה מסוימת הייתי אומר, למה שקרה באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה.
עד כדי כך.
כן, כן. שינוי טוטלי.
שבעצם צריך בנייה מחדש של כל מה שקרס.
שלקח זמן. כן. ומה שנבנה מחדש זה דבר אחר. זה בעצם לא בנייה מחדש, אלא הופעת שחקנים חדשים בזירה. כן. עכשיו, עדיין השאלה למה? מה קרה כאן? אז אנחנו היום נוטים, אני מקווה שאנחנו לא יותר מדי דטרמיניסטים, יש היום עדויות, אני לא הולך מעבר לזה, לכך שהיה התחולל בסוף האלף השני לפני הספירה, נאמר בין 1250 ל-1100 לפני הספירה, משבר אקלימי חמור. תקופת יובש חמורה, שהייתה מלווה אולי בגלי קור באזורים הצפוניים. יש לכך עדויות ממחקרי בעיקר הפולן, אבקת הצמחים, שאנחנו יודעים עליהם מתוך גלעינים שנלקחים מתוך אגמים באזורים שונים, כנרת, ים המלח, גם בטורקיה, בצפון.
אתה היית שותף לאיזה מחקר?
אני הייתי שותף למחקרים כאלה, כן. וזה קבוצות שונות, אומרות את אותו דבר היום. זאת אומרת, זה מחזק את העניין. גם הקבוצות שלנו, גם קבוצות של חוקרים צרפתיים וכדומה. זאת אומרת, הייתה תקופת יובש, וכנראה שזה הביא לתהליך שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע, שבסופו של דבר כל המערכת קרסה, וגם זזו קבוצות של אנשים, גויי ים וכדומה, וגם בין היתר חרבו הרי ארץ ישראל כתוצאה מאי השקט שהתחולל בכל המרחב. אבל עדיין אנחנו חייבים להבין אם כך, אני הולך לשאלה השנייה, אז אני עניתי כאן בשתי שורות, בצורה מאוד פשטנית כמובן, אבל לא ניכנס לזה כרגע, מה באמת, מה באמת קרה בסוף תקופת הברונזה. עכשיו צריך לשאול כיצד להבין את הסיפור המקראי.
אם אנחנו יודעים שקרה כזה חורבן, אז איך הסיפור מתכתב עם אותו חורבן?
או לא.
או לא.
כן, ברור, או מתכתב או לא, זאת השאלה כרגע. אני חושב, אני סבור שצריך לשאול עכשיו שלוש שאלות, בעצם. אם הגענו עד הלום.
הגענו.
הגענו, כן. צריך בעצם לשאול שלוש שאלות. השאלה הראשונה, מתי נכתב הסיפור? כבר דיברנו על זה, אבל אני אחזור עליה. אתן תשובה שוב. השאלה השנייה שצריך לעלות עליה, מה מקורו של הסיפור? והשאלה החשובה מכולן, מה מטרתו של הסיפור? מה, כמו שאנחנו אומרים היום בסלנג שלנו, מה רצה המשורר להביע?
כן.
כן? מה רוצה מחבר הסיפור הזה, של ספר יהושע? שהוא סיפור פחות או יותר שנכתב על ידי מחבר אחד. מה הוא רוצה לומר לנו בעצם? אז בואו ניכנס עכשיו לעובי הקורה. זמן הכתיבה כבר אמרנו. אפשר להגיד כמה דברים, אני אסכם אותם מהר מאוד. ראשית ספר יהושע הוא חלק ממה שאנחנו מכנים היום ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, כלומר ההיסטוריה הנכתבת בהקשר או בקרבה לחוק בספר דברים, דויטרונומי, כן? בלעז. ולגבי זמן החיבור הוא כך, יש כמה רמזים. ראשית אנחנו יודעים מהגיאוגרפיה, שהגיאוגרפיה היא תמיד כוח גדול. בספר יהושע יש לאחר סיפור הכיבוש רשימות ערים. רשימות ערים האלה הם ללא ספק מהמאה השביעית לפני הספירה. למה? משום שברשימות הערים, רשימת הרי יהודה, רשימת בנימין.
אתה יכול ממש לעקוב במפה.
כן, ולראות גם אם הם חלקם נחפרו. האם הם בכלל היו מיושבות? מתי סביר שכולן היו מיושבות בעת ובעונה אחת, שזה מתאים לתיאורים האלה? התיאורים האלה באים גם מאיזה אדמיניסטרציה של ממלכה כנראה, לא של ימי יהושע. אז כל זה מוביל אותנו כנראה אל המאה השביעית לפני הספירה, אל ממלכת יהודה, אל ירושלים וסביבתה, בראש ובראשונה. הרשימות המפורטות אכן הן של יהודה, של בנימין ושל שמעון, שהיו בתוך הטריטוריה של ממלכת יהודה, לאחר נסיגת אשור מארץ ישראל בסוף המאה השביעית לפני הספירה.
וזה מתאים לדויטרונומיסטים.
נכון, וזה מתאים לדויטרונומיסטים. יש גם סיפור מציאת ספר התורה בימי יהושע. מה זה ספר התורה הזה שמצאו בימי יהושיהו?
הקדשנו לזה פרק, שני פרקים שלמים עם דוקטור בועז טאבי, זה הזמן להפנות המאזינים לשם.
נכון, ואני בטוח שהם פרקים נפלאים. בהיכרותי עם בועז.
נכון.
בהחלט יש להפנות לשם. ואז מצאו בימי יהושיהו ספר. מהו ספר התורה? מקובל להניח במחקר שמדובר בספר דברים, לא אומר כמובן שמצאו אותו, אלא שהמחבר מנסה להסביר שהנה יש בפנינו ספר דברים, אז מצאו או כתבו, על כך אפשר כבר להידיין. עוד רמז, אין כיבוש עבר הירדן, אמרנו את זה כבר שלוש פעמים בשיחה הזו. מדוע? משום שבאמת, בימי יהושיהו אין שליטה בעבר הירדן. אם הדברים היו נכתבים בשלב הרבה יותר מוקדם, אז עבר הירדן היה צריך להיות מיוצג.
צריך להסביר למה או איך כבשנו אותו, אבל אם כן, לא שולטים שם, לא אז שולטים, אין מה להסביר.
אם אין שום סיכוי לשלוט שם באותו זמן, אז אין בכלל מה להסביר, נגמר העניין.
ואמרנו שעברו 400-500 שנה נכון. מהאירועים כביכול, אז יכול להיות שגם לא זוכרים כי לא הייתה כתיבה.
נכון. ויש עוד עניין אחד, שכל סיפור הכיבוש, חוקרי מקרא הצביעו על כך, והיסטוריונים, סיפור המקרא, הכיבוש במקרא מאוד מזכיר את הז'אנר של תיאורי כיבוש אשוריים, שאנחנו מכירים אותו מכתובות אשור, נגיד, מאות ה-9, 8, 7 לפני הספירה. ולכן כנראה שהמחבר מושפע מן הז'אנר הזה של תיאורי מלחמה וכיבוש בכתובות מלכי אשור. וזה דבר גם כן שצריך להביא אותו בחשבון, זאת אומרת, זה שם אותנו במגרש המשחקים של סוף תקופת הברזל.
אתה מציע שזה דומה מדי לסיפורים אחרים מהאזור, ואז צריך לשאול למה, ואולי,
כן.
אבל אולי הם העתיקו מאיתנו. לך תדע.
אתה צודק, תמיד אפשר לומר את זה בסיפורי המזרח התיכון הקדום. צריך לחשוב מאין לאן זה הולך, אבל בסך הכל כשאתה רואה את זה בתוך הקונטקסט הגדול, בתוך הקונטקסט של איפה הייתה באותה עת הכתיבה המסיבית ביותר, איפה היו מרכזי התרבות הגדולים, וגם שיכלו להשפיע על ארץ ישראל, ויהודה היא וסלית של ממלכת אשור באותה עת, וכדומה, אז אתה חושב שבעצם זה בא בכיוון הזה של...
בדרך כלל העבדים העתיקים מהמלך ולא הפוך.
מהעולם של התרבויות של מזופוטמיה אלינו, כן. נכון. כלומר, אנחנו שמים את הפוקוס, כן, את תשומת ליבנו, על סוף המאה השביעית לפני הספירה, ואולי גם אפילו קצת יותר מאוחר, גם על כך אפשר להידיין כמובן. כשיש בפנינו שתי פלטפורמות שכתיבה, כתיבת החוק בספר דברים, וההיסטוריה שהיא במקביל, שתי הפלטפורמות האלה הן בעצם מקדמות את האידיאולוגיה של יהודה ושושלת בית דוד, באותה עת, בזמן המלך יאשיהו, שמולך בירושלים במחצית השנייה של המאה השביעית לפני הספירה. אז כאן עלינו הזמן הכתיבה. עכשיו בואו נסתכל רגע על מקור הסיפורים, ננסה לתת תשובה על מקור הסיפורים. אז השאלה הראשונה שמתבקשת, שכל אחד ישאל אותך, אוקיי, אם זה המצב, אז מישהו ימציא אותם. ישב לו איזה מחבר בירושלים בסוף המאה השביעית, הייתה לו אידיאולוגיה מסוימת, הוא רצה להביע אותה, תכף נראה מה האידיאולוגיה, וכדי לקדם את האידיאולוגיה הזאת, הוא המציא את הסיפורים ממוחו הקודח.
במילא אף אחד לא יודע, במילא אף אחד לא זוכר, לא הייתה
כתיבה. מי זוכר מה היה לפני 400-500 שנה? בוא נספר להם איזשהו סיפור.
אתה יודע, היום אפשר גם לעשות את זה, לספר ש-400 שנה אחורה היה ככה וככה.
יותר קשה, כי היום אנשים יודעים כי הייתה כתיבה בתווך.
אני אומר, אפילו היום אפשר, אפילו היום אפשר לעשות את זה. אפילו כן, נכון. ועוד 100-200 שנה, כנראה שמישהו יאמין לחלק מהסיפורים. מה אכפת לנו?
היום שיש פייק ניוז, אז עושים לך את זה בזמן אמיתי.
נכון.
כל יום. צודק. רק תפתח את החדשות. החדשות בטלוויזיה בערב בשעה 8 ותראה את כל הפייק ניוז מול העיניים.
אוקיי.
אז אולי מישהו ממוחו קודח. התשובה היא שלילית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא עבד ככה במזרח התיכון הקדום. לא בארץ ישראל ולא במרחב הגדול יותר. הם, כשהם כותבים דברים כאלה, הם כמובן משתמשים בזה למען האידיאולוגיות שלהם, אבל הם אוספים מסורות. הם לא רוצים למכור סיפור שאנשים לא יודעים עליו. זאת אומרת, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון לקדם אידיאולוגיה, אם אתה אומר להם, אתם זוכרים מה קרה כאן וכאן וכאן, אתם זוכרים את המסורת שאתם מעבירים בכפר שלכם, בעיירה שלכם, ששמעתם מהאב ומהסב במדורות אחורה. ובכן, בואו אני אסביר לכם מה באמת קרה כאן. זה הרבה יותר הגיוני.
הנצרות ואחר כך גם האסלאם הפכו ממש לאומנים בעניין הזה, נכון, לספח כן. מסורות פגניות לצורך תקסים דתיים, ואז זה התחבר הרבה יותר בקלות.
וכאן יש לנו גם כן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם המחבר שכותב בסוף המאה השביעית, האם הוא מסתמך על מסורות קודמות? ואני חושב שאפשר להגיד את התשובה חיובית לעניין הזה. אני אתן דוגמה כיצד. החוקרים הגרמנים למעשה קידמו רעיון בשנות ה-30, נאמר, של המאה הקודמת, את הרעיון האיתיאולוגי. מה זה איתיאולוגיה? איתיאולוגיה אומרת ככה, היה עצם מאוד בולט בנוף. ובמשך עשרות שנים ומאות שנים, שאנשים הסתובבו סביב העצם הבולט הזה בנוף, לאט לאט נוצר סיפור לגבי העצם הזה. הסיפור הזה יכול היה להיווצר ככה כאיזה מין סיפור עם. הסיפור הזה אולי היה לו איזשהו שורש של זיכרון של משהו שהתרחש, מי יודע.
עיין ערך אשת לוט נגיד.
למשל הסיפור של האי. עצם השם האי מעורר תשומת לב. מה זה איי? לא קוראים עיר בשם האי. עיר קוראים לה מגידו, קוראים לה חצור, קוראים לה גזר, קוראים לה אשקלון, לחיש. לא קוראים לעיר חורבה.
כן.
אתה לא גר בעיר שקוראים לה חורבה, נכון?
כן.
אז זאת אומרת שיש שם חורבה גדולה ועצומה. אנשים בבית אל, כמה קילומטרים משם מערבה, מסתובבים, עושים טיול שבת, נאמר לזה כן. ככה, הולכים לכתוב פרחים, אסור לכתוב פרחים, הולכים לצלם
כן.
תמונות יפות עם המשפחות שלהם, ורואים חורבה עצומה. אז לאט לאט הם מתחילים לספר סיפור, איך זה יכול להיות שהייתה כאן עיר כל כך גדולה ומן הסתם חשובה, והנה היא היום איי חורבות. מתפתח סיפור. אחר כך אנשים הולכים להם לטיול שבת בשפלה באיזה מקום, ולפתע פתאום רואים תופעה מאוד מעניינת, שיש מערה, על פי המערה אבן גדולה, וליד המערה צומחים עצים אחדים, גדולים כאלה, אבותים וגבוהים. ואז יש לך את הסיפור של המלחמה במלכי הדרום, שבסופה יהושע תופס את חמשת המלכים, תולה אותם על חמישה עצים, לאחר מכן מוריד את אותם מן העצים, זורק אותם בתוך מערה ומגולל על פי האבן גדולה.
ממש סיפור מיתולוגי כזה, ממש כן, כזה כן. סיפור הוליוודי.
סיפור נפלא, כן, סיפור נפלא. זה סיפור איתיאולוגי. אז חלק מהסיפורים באו מסיפורים כאלה של עצמים בשטח, בולטים מאוד, כן? אולי אפילו הדבר הזה של בחצור לפנים ראש כל הממלכות האלה. רואים שהייתה עיר גדולה מאוד, היום הם בעיר יותר קטנה. אולי, אולי יש שם גם איזשהו זיכרון, אני יודע, אבל ייתכן שגם זה סיפור איתיאולוגי. בחצור לפנים ראש כל הממלכות האלה. אני נותן כאן דוגמה שסוג הסיפורים, איך הם יכלו להתגלגל אל ימי המחברים. או, לחילופין, יכול להיות שהיו סיפורים של זיכרונות של מלחמות, ש... היו בתקופות שונות, אבל הזיכרונות אחרי מאות שנים כבר לא היו לגמרי אחדים. ולכן היה נוח ואפשר לחבר אותם לאיזשהו סיפור אחד שהוא יותר כאילו במרכאות הגיוני.
הזיכרון האנושי הוא לפעמים מאוד מאוד קצר, או אתה יודע מה, אפילו לא לפעמים, הרבה פעמים. בואו ניקח היום את מלחמת העצמאות של מדינת ישראל. הרבה אנשים ששוכחים למשל, או לא יודעים אפילו, שזו הייתה המלחמה הקטלנית ביותר והקשה ביותר של העם היהודי היושב בציון המתחדשת.
נכון.
ואנחנו מדברים על יום כיפור, כזיכרון, כטראומה לאומית. מלחמת העצמאות הייתה הרבה יותר קשה, גם במספר הנפגעים, גם בעוצמה שלה, אבל זה היה רחוק, וניצחנו בסוף. אז שוכחים את זה.
נכון.
וזה כולה ב-70 שנה.
נכון, זיכרון האדם קצר, ועל כן. על, 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 על זיכרונו הקצר אפשר לבנות הרבה. כן. לבנות הרבה, כן. גם בפוליטיקה בונים הרבה על זה.
נכון, טוב, שם הזיכרון הוא של ימים, אתה יודע.
בדיוק, אחרי ימים הכל משתבש. אוקיי, אז היו איזשהם זיכרונות, סיפורי עם, אולי גם איזשהו גל עינים היסטוריים פה ושם, אולי לא בהכרח מהמאה ה-13 לפני הספירה. למשל, אנחנו יודעים היום מן הארכיאולוגיה שבמאה ה-10 לפני הספירה היה גל גדול של חורבנות בארץ ישראל, אולי אפילו גדול יותר מן החורבנות של המאה נגיד 12 לפני הספירה. אולי משם באים חלק מן הזיכרונות האלה. ייתכן, אנחנו לא יכולים לתת לזה תשובה חד משמעית, אבל יש פה ושם איזה גרעינים, אולי. עכשיו, אבל עדיין נשאל את השאלה לשם מה נכתבו הסיפורים האלה. ובכן, צריך לשאול את השאלה הבאה, האם כל סיפור הכיבוש, אם הוא לא ממש היסטורי, ואם הוא לא ממש התרחש בעת ובעונה אחת, ואם המחבר לא, אין לו כוונה כאן לספר, ללמד את הילדים מה קרה בעבר, כן, ספר היסטוריה לכיתה ב', נאמר, או כיתה ג', או כיתה ו', או לתיכון, או לבגרות. גם הטקסט המקראי הוא הרי לא כזה, הוא מקדם את התיאולוגיה והאידיאולוגיה הטריטוריאלית של קבוצה ביהודה, בירושלים, בסוף המאה השביעית לפני הספירה. אז אנחנו צריכים לשים את הסיפור הזה ברגע, על רקע הקונטקסט. בוא נראה מה קרה בסוף המאה השביעית לפני הספירה. יושיהו עלה לשלטון, הוא עלה לשלטון בתוך עולם שבו הייתה מעצמת על אחת, שהיה צריך להיזהר אפילו מלעשות פיפס לידה, כי היית יכול לאבד את ראשך בשנייה. ולהיות מעצמת העלה השורית. והנה, בפרק זמן קצר יחסית, המעצמה הזו התפוררה, ובעצם נסוגה מארץ ישראל, ואז אם הייתה איזושהי אידיאולוגיה טריטוריאלית של מלכי בית דוד, על חשיבות ירושלים, על חשיבות מקדש ירושלים, על חשיבות שושלת בית דוד, אידיאולוגיה שאולי באה מתקופה מעט קודמת יותר, אי אפשר היה לממש אותה, והנה לפתע פתאום, קם יושיהו בבוקר, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, וואל, רגע חבר'ה, הנה, זה הרגע, כן. האשורים אינם כאן, בוא אפשר לממש רגע, אפשר לנסות לממש את האידיאולוגיה הזאת. אז יכול להיות שסיפור הכיבוש הוא בעצם לגיטימציה, למה? לגיטימציה לשלטון של ממלכת בית דוד, על כל שטחי ארץ ישראל, שנשלטו בעבר על ידי ממלכת ישראל וממלכת יהודה combined, יחד.
זאת אומרת, היינו פה פעם, גירשו אותנו, עכשיו אנחנו סך הכל חוזרים.
זה לא גירשו, כי אחרי, יש רצף לתקופת השופטים לפי כן. התפיסה המקראית, כן? אבל כן, אנחנו, הנה, הלגיטימציה היא מוחלטת, אנחנו באנו ובעזרת אלוהי ישראל ובצו אלוהי ישראל, כבשנו מידי הכנענים החטאים האלה את ארץ ישראל, הקמנו כאן שתי ממלכות, ישראל ויהודה, זאת אומרת, הקמנו ממלכה אחת גדולה, אני מדבר עכשיו מתוך הנקודת המבט של המחבר המקראי, הקמנו ממלכה אחת גדולה, שהמלכים האהובים שלנו, דוד ושלמה, שלטו בה מירושלים, השתבש משהו בדרך, כתוצאה מכך או כך, והתפלגה הממלכה לממלכות ישראל ויהודה, אבל עדיין, אלה הממלכות העבריות, באותן טריטוריות שנכבשו, על ידי גיבורנו האהוב יהושע, כן? והנה עכשיו אנחנו יכולים לממש שוב את הכיבוש הזה, אם תרצה. זאת אומרת שסיפור הכיבוש, הוא סיפור של כיבוש שיהיה יותר משהו סיפור של כיבוש שהיה.
אני חייב להגיד, זו תפירה גאונית של הנרטיב הזה, של הסיפור, כדי לקבל לגיטימציה מהעבר לצורך דברים בעתיד.
הם היו גאונים.
נכון.
אין שום ספק שמחברי הטקסט היו גאונים, מושלמים, בצורה בלתי רגילה. גם התעוזה וגם המעוף וגם היכולת לספר סיפור, הכל. אנחנו באמת נוגעים בגאוניות, זה לא מקרה שהמקרא מונח לרגלנו אחרי כל כך הרבה מאות של אלפי שנים, ואנחנו עדיין הוגים בו וקוראים בו ומשתאים כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה. אז אפשר להציע שזאת האידיאולוגיה, כלומר האידיאולוגיה, הלגיטימציה למלכי בית דוד, שמוגנים על ידי אלוהי ישראל, שהנה הנה בעזרת אלוהי ישראל, בימי המלך הצדיק יאשיהו, הצדיק המוחלט בין המחברים, שהוא מתאר אותו כמלך, לא רק הצדיק המוחלט, צדיקותו אפילו גוברת, אם תרצה, על צדיקותו של דוד, מייסד השושלת.
עד כדי כך.
כן, שזה גם לא כל כך קשה, אם אתה חושב על זה טוב.
ולדוד נקדיש עוד שני פרקים נפרדים.
ברור, ברור. אז הנה, הנה זה עומד לקרות. הכיבוש הזה של ארץ ישראל, ואז כל ארץ ישראל תשלט מירושלים על ידי מלכי שושלת בית דוד, מלכי בית דוד. אז זאת אומרת, קודם כל ברור לך שמדובר כאן לסיפור שנכתב על אחרי חורבן ממלכת ישראל, אם זה נכון, אם התפיסה הזו היא נכונה. ואפשר להוסיף משהו סופר מעניין. רבים החוקרים ששמו לב לזה, אבל אחד בסופו של דבר ריכז את זה לעבודה אחת משפיעה, לפני כמעט 40 שנה, פרסם חוקר מקרא, מחקר טקסטואלי, עבודה שהראתה שיש בטקסט המקראי עצמו קרבה גדולה בין דמותו של יהושע ודמותו של יאשיהו. שלא לומר גם בשם.
בדמות הספרותית?
הספרותית או... כרגע. כן. של יהושע ושל יאשיהו, שלא לומר גם שיש קרבה בשם.
נכון.
והוא הצביע על כך, קודם כל שיהושע מתואר בתיאור שדומה לתיאור מלך. ויש במעשה יהושע דמיון למעשה יאשיהו ווייס ורסה. ויש גם בביטויים לגבי יהושע ויאשיהו דמיון. כלומר, זה לא מקרה שהמחבר מנסה לרמוז שיושיהו דומה לדמות של הכובש הגדול, יהושע, וזה מתחבר לעניין הזה של הכיבוש שיהיה. הנה, מלכנו האהוב יאשיהו, הוא לא רק דוד החדש, הוא גם יהושע החדש, אם תרצה. כלומר, זה המלך המושיע המוחלט שיביא ליצירת הממלכת הזוהר החדשה, כמו שהיה once upon, כמו שהייתה הממלכה הגדולה, once upon a time, בימי דוד.
אבל.
כאן לא נגמר הסיפור.
כן. אז פרופסור ישראל פינקלשטיין, השארת אותנו עם יותר שאלות מאשר תשובות בפרק הזה. מה שמאוד טוב, כי זה ידרוש אותנו לעוד פרק בעניין הזה של יהושע וכיבוש הארץ, ששם ננסה לתת אולי פתרונים לעניינים עליהם דיברנו. אז אנחנו נצטרך לעשות עוד פרק.
אין ברירה.
אין ברירה.
ניפגש שוב.
תודה רבה לך עד כאן. סיימנו עוד פרק של עושים תנך. נגיד תודה לאיתמר סויסה, העורך והמפיק שלנו. תודה רבה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ושרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, אביב שם טוב על המחירות. תודה לכם על ההזנה. כל הפרקים של עושים תנך נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevi.com/osim-tanach, וכמובן באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. בפייסבוק אתם מוזמנים לחפש את דף עושים היסטוריה, לתת לנו לייק, וכמובן להצטרף לקבוצת חדשות העולם העתיק, גם כן בפייסבוק, לעוד דיונים, סיפורים, לשאול שמה שאלות. אני אותם שטיינמן, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לפרופסור ישראל פינקלשטיין על הפרק הנהדר הזה.
ותודה לך.
להתראות בפרק הבא של עושים תנך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.